ויתנרי מאפר קומי אם שבגדתי ארתך מי הליעד בן ישי ביתה לחמי ריקב הער נפשי גאלה ריקב הער נפשי גאלה יתנרי מאפר קומי שבגדתי פרתך מי על יד בן ישי ביתה לך מי ויקב הער נפשי גאלה ויקב הער נפשי גאלה בואי בשלום עטרת בעלה היי גם בשמחה ובצהלה היי תוך אמוני ים סגולה ביי ביי חלה ביי חלה נא 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 Na 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 משימך וצהלה הייתה חמונה חמונה ים סגולה ביי ביי חלה ביי חלה מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי אדוני. כבר אבן עזרא מאיר, אבל צריך לשים לב עד כמה הערה חזקה בכל הפרק כל הפרק כולו מדבר בלשון רבים. כל הפרק. יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיעצר, מארצות כי בצם, הימרו אמרי אל ויחנה בעמה ליבם. הכל הכל לשון רבים. יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה. ובסוף כאילו הפנייה היא אל היחיד. מי חכם וישמור אלה? ויתבוננו חסדי השם. אבן עזרא אומר, ויתבוננו חסדי השם, חסדי השם הם יהיו מתבוננים. כאילו כל הפסוק הוא בלשון יחיד. מי חכם וישמור אלה? וצריך חסדי השם מיוחדים שיהיו מתבוננים. אבל צריך להבין את המעבר הזה פתאום לפסוק אחד שמדבר על האדם הפרטי, שמופיע פתאום בסוף פרק הגאולה המופלא הזה. תמיד תהיתי על זה. היום חשבתי שאולי ישנו צד שלא מספיק אנחנו מדברים בו. שלהי יום הזיכרון, ערב יום עצמאותנו, הלכתי הבוקר, כמדי שנה בשנה, כאילו משהו מושך אותי ולא מאפשר לי לא לעשות את זה, בין הקברים בהר הרצל. בין פנים לפנים, בין בוגרים, תלמידים, חברים, ולהבדיל בין החיים לבין החיים, בין העיניים של הורים, זקנים, חיות, ילדים שלא הכירו את אבותיהם. במעבר מחלקה אחת לחלקה אחרת, ישנה אבן גדולה מאוד, וחרות עליה לאמור, האבן הזאת היא גלעד ל-200,000 היהודים שלחמו בצבא האדום. 200,000 היהודים שלחמו בצבא האדום במלחמת העולם השנייה. המשכתי. מישהו יודע את השמות של 200,000 היהודים האלה? יש להם קבר? מישהו פוקד את קברם? בלי לדעת, דבר אחד ודאי ברור, היו גם 200,000 יהודים מן הצבא מהצד השני, שחשבו שאולי זה יעזור לשרת מהצד ההוא. גם את שמותיהם אף אחד לא יודע. גם להם אין קברים. ואין תלמידים שמגיעים כדי לפקוד קברות תלמידים מאותו המקום מלפני 30 ו-40 ו-50 ו-60 שנה. ראיתי פעם תיאור ש של ניצול שואה שיצא מגטו ורשה ומתאר איך הם קברו את היהודים שזכו להיקבר בקבר האחים, את היהודים הרעבים מן הגטו. איך קברנו, הוא מתאר את בני המזל, ששרידי גופם זכו לבוא אלי קבר. מי מדבר בכלל על שמות? מי מדבר בכלל על קבר אחד? המשכתי ללכת בהר הרצל וחשבתי לעצמי, בתוך המקום הקשה הזה אולי מתגלה הגאולה הגדולה. אנחנו נוהגים לומר שהחזרה לארץ ישראל, שהקמתה של מדינת ישראל, עניינה שמתחילה להיות תורה של כלל ישראל. ואני רוצה היום לומר דבר הפוך. החזרה לארץ ישראל עניינה שמתחיל בחזרה להיות פרט, שלא עוד יעשו משמות מספרים, שלא יהיה מספר אישי אחד שלא יהיה לו שם. לא רק שנוצר כלל, בדרך כלל אנחנו מחלקים בין תורה שעוסקת באינדיבידואידום, באדם הפרטי, לבין התורה עוסקת בכלל ישראל, בהלכות ציבור, בעניינים כלליים. וחשבתי לעצמי, רק כאשר אפשר לעסוק בכלל, אז יש לו פרט משמעות. אין פרט שהוא לא פרט מתוך כלל. מה זה פרט שאין לו כלל? אין כלל ישראל בכלל בגלות. אין דבר כזה כלל ישראל בחוץ לארץ. כלל ישראל זה תוצר של ארץ ישראל. כשאומרים את המשפט הזה, אין פירושו שבחוץ לארץ אנחנו פרטים. בחוץ לארץ אנחנו איננו מחוברים לשום דבר כדי להיות פרטים. לא כלל לא קיים, הפרט לא קיים. הגאולה הגדולה, הגאולה השלמה היא גאולתו של הפרט, לא רק של הכלל. כמה שנים בודדות עברו מאז שיהודים הפכו למספרים, למספרים, מספרים, מספרים, שחקוקים על הזרוע או שלא זוכים להיות חקוקים. כמה עשרות שנים עוד יעברו עד שנדע לזהות עוד כמה שמות ממיליונים, מיליונים, מיליונים אבות ואימהות וסבים וסבתות, שכשמחקו להם את הכלל, נמחק להם גם הפרט, ואין יותר פרט. זה היום עשה השם, נגילה ונשמח בו, הפרק שמסיים את יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיד צר, פרק שלם בלשון רבים, מסיים באדם אחד פרטי, מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. פתאום יש פרט? המציאות משתנה כשיש ארץ לעם. כשאדם חוזר לביתו, כשעם חוזר למקומו, כשמתברר מחדש שהתורה איננה דבר תלוש, אלא היא באה לרומם את כל המציאות. היא לא באה לרומם איזו תיבת נוח, היא באה לרומם את האדמה ואת הקרקע ואת החיים ואת העולם ואת המדינה ואת הצבא ואת השלטון ואת הכלכלה. אין דבר שלא צריך להתרומם בתוך התורה הזאת. זאת כוונתו של ישעיהו הנביא כאשר הוא אומר לחזקיה המלך את מה שהזכרנו. בא ישעיהו ואמר לחזקיה וסיעתו, מדוע אתם לא אומרים שירה על מפלת סנחריב? והזכרנו את הדברים. אמר להם חזקיה, תורה שאנחנו עוסקים בה אינה מחפרת על השירה? זה מה שיש בין תורה לתורה. יש תורה שהיא שירה, יש תורה שבאה לגאול את המציאות כולה, יש תורה שבאה לרומם כל פרט ולתת לכל פרט את המקום שלו, שמתייחסת לכל צמח, לכל עלה. יש תורה שהיא למידה, שהיא תורה, אבל היא איננה שרה את כל המציאות. היא לא נועדה לשיר את כל המציאות. חומר החתם סופר במסכת סוכה, דברי החתם סופר ידועים, לפעמים נגנזים קצת משום מה. במחלוקת רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, כשרב שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל נחלקים בפסוק איך מתיישבת הסתירה בין ואספת דגניך לבין לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה, אנחנו כשמדברים על המחלוקת הזאת מתרגמים אותה לתרגומים מעשיים מדי ומקטינים את כל גודל הדיון. השאלה ששואלים בגמרא בברכות, יכול דברים ככתבן? אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת קצירה וזורע בשעת הרוח וקוצר בשעת קצירה וזורע בשעת הרוח, תורה מה תהיה עליה? מתי אפשר ללמוד תורה? אז רב שמעון בר יוחאי אומר, אינה חינמי. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום וראו זרים צונכם, אבל בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז ואספת בגניך. ורבי ישמעאל אומר, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. הנהג בהם בדברי התורה מנהג דרך ארץ. אנחנו מתרגמים תמיד את המחלוקת הזאת ישר לשאלה, מה תפקידם של לומדי התורה ברגע זה? זאת הקטנה. צריך להבין מה אומר רבי ישמעאל ומה אומר רשב"י. רבי ישמעאל אומר, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, דברי התורה יתרוממו מתוך שאתה תהיה קשור אליהם בשעת הזריעה ובשעת הקצירה ובשעת הזריעה. זאת המשמעות שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך. כיצד והגית בו יומם ולילה, כשכל היומם והלילה היו קשורים לתורה? כשכל היומם והלילה, כשכל המציאות תאמר תורה. כשלא יהיה מקום שיש בו תורה ומקום שאין בו תורה. אומר החתם סופר, בחוץ לארץ מודה רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי. בחוץ לארץ מודה רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי. הלוואי שיכול אדם להתנתק מהעשייה בעניינים של החוץ. מה מועיל מה שהוא עושה בעניינים של עולם הזה פה בחוץ לארץ? לשם מי זה מועיל? הלוואי, רק מה, הוא צריך פרנסה, יש עניין של פרנסה? הלוואי שיוכל להיכנס לדלת אמות של תורה ושל הלכה, ייכנס לבית המדרש. בחוץ לארץ מודה רבי ישמעאל לרב שמעון בר יוחאי.
יזכה וישראל עושים רצונו של מקום, יראו זרים צונם. רק יש עניין, צריך לעסוק במלאכה, לא להתבטל, בטלה עושה דברים רעים וכו'. אבל לא צד אמיתי, צד שבא למנוע דברים אחרים. אבל בארץ ישראל כותב החתם סופר בסוכה, מודה רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל, שכשם שלא יאמר אדם לא אניח תפילין מפני עסק התורה, כך לא יאמר אדם לא יאסוף דגנים מפני עסק התורה. שאסיפת הדגן היא מצוות עשה כמו הנחת תפילין. ואפשר מסיים החתם סופר, אף שערי אומנות שבארץ ישראל, כן, משום יישוב ארץ ישראל. הוא מסביר את עצמו. וזה, מפני שבחוץ לארץ, ככל שמוסיף העולם יישוב, מוסיף השכל חורבן. אבל בארץ ישראל, ככל שמוסיף העולם יישוב, מוסיפה התורה והקדושה. זה פילי פלאות. התורה יוצאת מהגלות שלה. התורה יוצאת מדלת אמות שלה. גלות התורה נפסקת. כשיש מדינה לעם ישראל, הפרט יוצא מהבודדות שלו, ובמקום תא בודד שאינו קשור לכלום, הוא הופך להיות פרט שמקושר לכלל. אני חושב שאנחנו טועים לפעמים בהבנה ובהסברה, אני אומר את זה לעצמי. כאילו באנו לחדש איזו תורה של כלל ישראל, של ציבור, ויש מי שעוסקים בפרט. באנו לומר שיש משמעות לכל פרט מפני שהוא חלק מכלל, מפני שהוא חלק מנצח ישראל, מפני שהוא איננו לבד. מפני שתורה של גאולה באה לומר איך כל דבר אומר שירה. שמעתי אתמול בשם תיקוני זוהר, תורה תחילתה בראשית וסופה לעיני כל ישראל. בראשית כתוב בתיקוני זוהר אותיות שיר תאב. ישראל אותיות שיר אל. וכל התורה כולה היא בין שיר תאב לשיר אל. תורה יקרי שירה, ושירת האומה לארצה, ושירת העולם, ושירת האדם, ושירת הפרט, ושירת הכלל, לא יכולה להתרחש אלא כאשר כל ההוויה כולה היא תורה. כשאין פרט אחד מנותק, אם פרט אחד מנותק, זו תורה של גלות. רק תורה שלא נשאר ממנה שום דבר שאיננו אומר תורה, יכולה לשורר את כל המציאות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה פשט שיר תאב? למה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? כי הוא רוצה את השירה שלנו. הכל היה בעולם, לא היה חסר כלום, מה שהיה חסר זה סדר בעולם ואדם שיקח את הכל ויעשה את ההרמוניה של הכל ביחד. ויקרא שימות לכל המספרים, וייתן שם לכל חיה, ויראה לכל צמח ולכל אילן שיש לו תפקיד בעולם. וייתן שימות לכל ההוויה, ולא ישאיר שום דבר שאין לו שם. אתהלך לפני השם בארצות החיים. חד אמר במדרש, בארצות החיים זה גן עדן. חד אמר בארצות החיים זה ארץ ישראל. ושניהם אומרים דבר אחד. בארצות החיים זה בארצות שאין בהם שום דבר מת. שלכל צמח יש תפקיד. שאין שום חילוק בין מצווה שתלויה בארץ למצווה שתלויה בדומם, למצווה שתלויה באדם, למצווה שתלויה בחבר, למצווה שתלויה בשמיים. שאין דבר שאין לו שירה בתוך התפקיד הגדול הזה. שהכל משורשר בשיר אחד. עבר והווה ועתיד ועולם ומציאות וטבע, ואין קדושה וכל. תורה מתחילה בשיר תאב, בראשית. למה פתחה תורה בבראשית, שאם יבואו אומות העולם ויאמרו לסתים אתם שכבשתם ארצות שבעה עממים, אנו אומרים להם כל הארץ של הקודש ברוך הוא היא ברצונו נתנה וברצונו נטלה ונתנה לנו. בי פעמים שאלתי את עצמי, רשי רוצה להגיד שזה הפשט של בראשית ברא אלוקים, מדובר פה על ארץ ישראל עכשיו? כן, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שנשיר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שנרים אותו. להרים אותו זה דרך ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא. ואת זה רק ישראל יכולים לעשות שיר אל. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כדי שתהיה שירה בעולם. מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. הפרט צריך למצוא את עצמו. כל פרט וכל פרט וכל פרט. ואז נראה כולנו ביחד את ויתבוננו חסדי השם. זאת לא תורה שבאה להציל מפני המציק. זאת לא תורה שבאה על מנת להיסגר בתוך התיבה שבחוץ לה כל המציאות היא חול. זאת תורה שבאה לוודא שאין מילימטר אחד שאיננו של קודש במציאות. וכל עוד יש עוד מילימטר אחד שאיננו אומר שירה של תורה, אנחנו באמצע התפקיד שלנו. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. כל אחד כהן בממלכה. כל פרט חלק מקדושה של גוי שלם. צריך לומר את הדברים הפשוטים האלה, כי הם לא פשוטים לחזור ולברר אותם עוד ועוד ועוד. זה לא רק חילוק טכני. אני חייב לומר פה משפט. זה לא רק חילוק טכני בין גלות למדינה. ועל זה אני חייב להוסיף משפט. גם אם היה רק חילוק טכני, לא היה גם אילופינו היה מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גלה, וכל הימים היו דיו, לא היינו יכולים להפסיק מלומר שירה והלל כל ימים. מה הפשט חילוק טכני? שיש ליהודים בית, זה טכני. שיש לעם ישראל צבא, זה טכני. שיש ליהודים לאן לשוב, זה טכני. סיפרתי יותר מפעם את אותו סיפור של אותו ניצול שואה, שאני זוכר את המשפט שלו כל הזמן, הוא אמר לי בלי סוף, גם אם אומר לך לא תבין, גם אם אומר לך לא תבין, אבל אני אומר לך, אבל אתה לא תבין. סיפרתי את זה יותר מפעם, שאלתי ניצול שואה אחד כל כך חשוב, מה היה הרגע הקשה שלך בשואה יותר מכל הרגעים? אמרתי לו, אני יודע שזאת לא שאלה נורמלית קצת, אבל אני שואל. והוא אמר לי, למה שאני אענה לך, אתה לא תבין. בכל זאת שאלתי אותו. והוא אמר לי, הרגע הקשה ביותר שלי היה השחרור. השחרור. הוא עבר את כל הגיהנום, את הכל, את כל התופת. הוא נותר בודד לחלוטין. לא הבנתי מה הוא אמר. עמדו לו דמעות בעיניים והוא אמר, אתה רואה, אמרתי לך שלא תבין. אני לא רוצה שתבין. אמרתי לו, תסביר לי בכל זאת. הוא אמר, עמדנו בשחרור על המגרש, והגיעו הנציגים של הצבא האמריקאי, וקראו בשמות של האנשים. הוא אמר לי, קראו לי בשם. וקראו בשמות של האנשים, וכל אחד שאלו אותו, לאיזו מדינה הוא רוצה ללכת? אחד רצה לצרפת, אסירים צרפתים, היו אסירים אנגלים ורצו לאנגליה, היו לאמריקה, וקראו את השם שלי, הוא אמר, ולא היה לי לאן ללכת. לא היה לי שם לומר. וזה היה יותר קשה מכל אושוויץ וגרוס רוזן ביחד. אמרתי לך שלא תבין את זה, הוא אמר לי. על כן אמרתי בסוגריים, אילו רק הנימוק, אני בוש מלומר את המילה הטכני, היה לפנינו. עם ישראל שב לארצו כי הוא הקים בה את ביתו, את מקלטו. אילו רק זה, במובן הכי חילוני של זה. כמה הלל, כמה ממוות לחיים צריך היה לומר. אילו זה היה קורה 5 שנים לפני כן. יום אחד נוסף. כל יום 5 שנים לפני כן שזה היה קורה, זה עוד 20,000, 30,000, 40,000, כל יום. אבל מתוך זה אנחנו צריכים להבין מהי חמדת ארץ ישראל שאנחנו כל כך עומדים. זה לא רק זה. זה שעכשיו אנחנו באים ללמוד שירה, שעכשיו יש פרט, שעכשיו יש לכל אחד שם. רק עם שיש לו שם לעצמו ושם לכל אחד ואחד יוכל לתת שמות לכל העולם, ואחר כך גם שמות לכל החיות. ואז יצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ואז יגור זאב עם כבש ונמר עם גדיר בת, ואז תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז מה אם הדרך היא קשה? זה מפחית מחובת הכרת הטוב? אז מה אם הדרך מלאת ייסורים? אז מה אם הדרך לפעמים הולכת לכיוונים שנראים לרגע ההפך? אנחנו אנשים של רגע? אנחנו עכשוויסטים? אנחנו אנשים של עכשיו? היה פוטנציאל גדול יותר בהיסטוריה להתקרב לאומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים יותר מהימים שאנחנו נמצאים עכשיו? ורק מתוך זה צריך להגיע לשלב הבא. עוד מעט, מעט ממש. נלך ביחד אל הכותל המערבי. תמיד ללכת לכותל זה מיוחד. אצלנו אולי זאת קצת שגרה בישיבה. אבל ללכת לכותל בליל העצמאות, זאת סוגיה אחרת לגמרי. אמרתי, ואני רוצה לומר את זה, אלה דברים שצריך לברר אותם עם עצמנו. אילו היינו זוכים, היה נחגג יום ירושלים בתל אביב, ויום העצמאות ברחבת הכותל. מה חסר עד היום? חסרה הקומה של ירושלים בעצמאות. קומת התורה באמת, בעוצמה, בגודל. הרעיונות חקוקים בסלע. החלום שארץ שלמה תאמר שירה, החלום של אדמה שחוזרת לומר את שירתה. החלום הגדול הזה ודאי. דברים שהרב אדרי הזכיר בשבת, מתוך שמועות ראיה שהרב זצל כותב על פרשת מצורע, שנים רבות, בתף ריש פייטט לפני יום העצמאות, לפני קום המדינה. הוא מחבר את חזקיהו שלא אמר שירה לדברי הגמרא במסכת שלנו של חזקיהו, שבימיו כל תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע למדו תורה, אבל אצל חזקיהו העלתה האדמה שמיר ושייט. והאדמה לא אמרה את השירה שלה. אולי לכן לא נעשתה התורה לשירה. בקומה הראשונה של 60 השנים האחרונות, של 56 שנות ההתחלת האדירות האלה, שאנחנו מודים ומשבחים יום-יום, ובלב שמח אבל בעין בוכה על מה שחסר, יודעים. יודעים מה חסר. שירת האדמה לא תוכל להיות מנותקת משירתה של תורה. עצמאות לא תוכל להיות רק במדרגה של תל אביב. עצמאות תוכרז כשהיא תהיה בבית מקדש. כשנחבוק את אבני הכותל כדי לבוא פנימה בשעריך. זאת העצמאות שאנחנו מדברים עליה. התסכולים המשברים של עבודת אדמה שנעלמה, של שירת אומה, של אידיאליזם שפתאום נראה כאילו הלך לאיבוד, של פוסט שמדכא ומתסכל אותנו, ממה הם נובעים? מחולשה של תורה שלא יכולנו להכניס בתוך. מה ירומם את זה? מה יעלה את זה? מה יהיה תוכן השירה אם הוא לא ינבע מתורה? אם היינו יכולים להביא את כל הפטישים ואת כל הבמות ואת כל הזיקוקים לכותל המערבי, לבית המקדש, זאת העצמאות. ומה שחסר עוד פה, זה מה שעושה חוסר של עצמאות, זאת העצמיות, זה העצם מעצמנו שעדיין אנחנו בתוכו, בדרך אליו, עוד הולכים אליו. לא היינו יודעים לעשות את זה, אילו נדע לעשות את זה, ונדע לעשות את זה בעזרת השם. היה יום ירושלים חוזר להיות יום ששייך לכל יהודי, גם בתל אביב וגם באילת וגם בבאר שבע וגם בלוס אנג'לס וגם באמריקה וגם באנגליה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו יכולים היום לקום ולומר את הבשורה הגדולה. המשך העצמאות בא. קומה בית של העצמאות מופיעה לפנינו, והיא ממהירה ועולה ועולה ועולה. מתוך עוז וענווה ומתוך אהבה ומתוך שמחה בכל מה שהיה, ומתוך בכי על כל מה שחסר. לא תסכול, כי זה כל כך מובן, כל כך מובן, שכשהדברים גדלים והצרכים גדלים והשאיפות והנשמות מתעצמות, אי אפשר כבר להסתפק במזון ההוא של פעם. בשירה החילונית קצת של פעם, או הרבה. גם אם הכל יש בו מימד של קודש, עכשיו צריך להגיע לנשמה עוד ועוד ועוד. ולהגדיל את ההלל, וללמד לא רק את החלק הראשון של הפרק שלמדנו, לא רק את היומרו גאולי השם אשר גאלה מיעצר, למרות שצריך לשוב ולחזור על זה כל יום, כי לפעמים חוסר הכרת הטוב מזעזע משכיח את זה. ציניות, שגרה, שחיקה יכולה לרגע להשכיח את זה. את גודל הניסים של גאולי השם אשר גאלם וגואלם כל יום, כל דקה, כל שנייה מיעצר. יש לזה אח ורע בעולם. יאמרו גאולי השם אשר גאלם מיעצר. יש בעולם עוד דבר כזה, מדינה שלא חורטים עליה באופן רעיוני מלחמה, שיום יום שולחים עליה מרגמות, על אחינו בית ישראל הגיבורים, יום יום. זה המארצות קבצם רק נמשך. תסתכלו מסביבנו, מצפון ומים. וההתיישבות רק מתעצמת, והעלייה רק גדילה. זה פן אחד. אבל השיא של הפרק הוא מי חכם וישמור אלה. איך אתה באופן אישי נהיה חכם יותר מזה? איך תורתך האישית גדילה מזה? איך אתה מוצא את תפקידך בתוך השירה הגדולה הזאת? יכול להיות שעוד כשלא היינו בבית לא מצאת את תפקידך האישי, כי עיקר תפקידה של התורה היה להגן. מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת, לשמר. אבל עכשיו שבאת הביתה, תפקידך הוא לשאול איך אתה מרומם את הכל השירה הגדולה הזאת. הראוני, ובזה אני עומד, דברים נפלאים שכותב קדוש ונורא, האם הבנים שמיכה, על התפקיד של כל פרט שלנו. הוא לא זכה, הוא לא הגיע, הוא ביום השחרור באושוויץ, כשהגן על כבודו של יהודי מושפל. אנחנו, אני, התינוקות שנולדו פה בארץ הזאת, יודעים בכלל מה זה יהודי מושפל? אנחנו עושים כן עם הראש לעצמנו, אנחנו לא מבינים מה זה בכלל. אנחנו יודעים מה פירוש המושג הזה בכלל. אנחנו יכולים להבין את המושג הזה בכלל. מה פירוש להשפיל? הוא לא זכה. אבל הוא כותב לנו את התפקיד. דרישת שלום אחרונה מאושוויץ. הוא מתאר מה היה בחטא המרגלים, איך הצליחו המרגלים להפוך עידה שלמה למואסת בארץ? מה קרה? הרי רק תמול שלשום כולם חיכו להיכנס לארץ. איך ברגע אחד הצליחו לעשות את זה? איך הייתה כזאת עבודת הסברה מצוינת? הרי הם לא באו להציע איזו אלטרנטיבה שלא הייתה מקודם. הם אמרו להם, פה יותר טוב ממה שמוצע. אבל רק אתמול הם חלמו על מה שמוצע. הם לא אמרו להם, נעשה משהו הפוך. גם את המחשבות על מצרים כבר היה, גם את המדיות על המדבר כבר היה, מה קרה? הוא מביא ילקוט בפרשת שלח, וזה לשונו, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא, זה שאמר הכתוב דברי נרגן כמתלהמים. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי וכו' וכו' וכו'. כיוון שבאו המרגלים מטור הארץ, תשמעו איך עובדים כדי לשכנע העם, עמדו ופיזרו עצמם בכל שבטי ישראל, כל אחד ואחד בתוך שבטו, ומתנפל לתוך כל זווית של ביתו. רוצה לומר, הוא כותב, שהשליך עצמו לארץ בכל פינות וזוויות הבית. ובניו ובנותיו באים עליו והיו אומרים לו, מה לך מרי? פתאום נשיא השבט נכנס לפקוד את הבית הזה, דופק בדלת, לא דרשה. ובעוד שהוא עומד, עושה עצמו נופל לפניהם, אומר להם, אוי לי עליכם בניי ובנותיי וחלותיי, היי איך האמוריים עתידים לתעתע בכם, היי איך הם עתידים לשלוט בכם, מי יוכל לראות פני אחד מהם? אני יודע מה שראיתי. והוא בוכה ובוכה, ומיד הם כולם קועים בבחייה עמו, בניהם ובנותיהם וקלותיהם, עד שהיו השכנות שומעות את הדבר, אף הן היו בוכות, עד שהייתה משפחה למשפחה משמעת, עד שהיה כל השבט בוכה, וכן חבירו מבקש שבטו, וכן כל אחד ואחד, עד שנעשו 60 ריבו, חבורה אחת, וגאו ונתנו כל בחייתם למרום. מניין? ממה שקרינו בעניין, ותישא כל העדה ויתנו קולם. ואתה אחי התבונן וראה, איך לא התעצלו הם להשתמש באמצעים שונים של כזבים וערמומיות. הוא כותב פה ביידיש, והשתמשו גם במודרני מידס, בפטנטים מודרניים שקוראים היום פרופוגנדה, והלכו לבתים של אחד ואחד והשתמשו בעבודת הפרופוגנדה במידה גדולה כל כך, עד שהלך כל אחד ונכנס לתוך ביתו ועשה אדם במסירות נפש. וכל זאת השיגו, ואז הוא אומר, והנה, בליל שבועות אנחנו עירים כל הלילה כדי לעשות תיקון. תיקון למה? תיקון לזה שנרדמו בלילה בהר סיני. אז מה עושים תיקון? עירים כל הלילה. נו, מה היה? כולם נרדמו, לא עשו שום דבר רע. אבל נרדמו, אז התיקון הוא להתעורר. נו, אז מה התיקון לחטא המרגלים? ללכת לבית של כל אחד ואחד ולשיר ולבכות לפניו ולומר לו, יש פה תנועה, יש פה שירה. ואם לא עשיתם את זה, איך אתם רוצים שיתוקן חטא המרגלים? הוא כותב. והנה, כמו לגבי תיקון ליל שבועות, שהתיקון הוא שאנו משלימים עתה מה שהיינו צריכים לעשות אז, להיות נאורים כל הלילה ולהכין עצמנו בקישוטי קלה ליום המיועד, כך אנחנו צריכים לעשות כאן. וכמו שכתב המגיד שגילה למרן הבית יוסף, שזאת הייתה כוונת משה רבינו בשילוח המרגלים, שעל ידי שילכו יבער בהם אהבת הארץ וירוממו כל אחד ואחד בביתו, והם עשו להפך. נמצא בי אם אנו רוצים לתקן זאת, מוכרחים אנו להשלים עתה מה שהם חיסרו אז. היינו לעשות פועלים לעורר אהבה וחמדה בליבות עם בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, להיות חושקים וחומדים לארץ חמדה של אבותינו, ואש תיקות בקרבנו ובקרבם, לבוא ולירש את הארץ הקדושה, ויחמדו אליה יותר מכל חמדה של העולם. זה גבל, זה חטא המרגלים, זה התיקון של חטא המרגלים. אולי לפני 20 שנה, 30 שנה, היו לנו תירוצים למה עוד אי אפשר היה לעשות את זה. אולי אפשר היה להסביר שעוד לא יכשר דרה, שעוד... די, זה נגמר. איכשר ואיכשר. וניגון אחר אין. והניגון הוא תורה. ותורה בגדולתה ותורה בעוצמתה. תורה שהיא שירה. תורה של עצי השדה שירננו. תורה של שמיים שיפצחו רינה. תורה של כל יהודי ויהודי, תורה של בניין הארץ הזאת, תורה שכל אילני גן העדן ישוררו, תורה שתעשה את הכל לארצות החיים, תורה של שירה, תורה שתגאל ביחד עם יאמרו גאולי השם את הכלל, גם את הפרט, כל פרט ופרט. כל פרט שמחפש את מקומו, את זהותו, את שורשו, את שירתו, את הסיבה לשיר, גם כשלפעמים אין כל כך חשק. את זה אנחנו צריכים להתמלא. את זה אנחנו צריכים להתפלל היום שייתן לנו הקדוש ברוך הוא את הכוח, קודם כל, ליקוד בקרבנו פנימה. שהאש הזאת תוקד בקרבנו. לא פחות מזה, כי אם נחלום לפחות מזה, אנחנו גדולים מדי מכדי שנסתפק בחלומות הפחותים מזה. מתורה פחותה מזה ומארץ פחותה מזה. על המדינה הזאת אנחנו מדברים, ועל התורה הזאת אנחנו מדברים. ועלינו אנחנו מדברים. על כל אחד ואחד מאיתנו, שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לזה. ואם חסר משהו, זה האמונה שלנו בעצמנו, שאנחנו יכולים להיות נושאי הלפיד הזה. ואנחנו יכולים להיות נושאי הלפיד הזה. לא אף אחד לזולתו, אנחנו את עצמנו. זה היום עשה השם. שנגילה ונשמחה בו, שדנו רבותינו מה זה בו. אם זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו זה ביום, או שזה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו זה בקודש ברוך הוא בו. ויש דרך להבין שנגילה ונשמחה בו זה ביום, אבל זה רק בדרך. עד שאמרו רבותינו, כשהוא אומר נגילה ונשמחה בך, הווי אומר בו בקודש ברוך הוא. קומה א' שלנו ביום העצמאות, תאונה הלל גדול, נגילה ונשמחה בו ביום. עכשיו אנחנו צריכים להומם את עצמנו, ואיתנו את העולם כולו, לנגילה ונשמחה בו. שירומם קרן ישראל, שירומם ויאדיר ישועה וגאולה שלמה בקרוב, שיום עצמאותנו יהיה ליום עצמיותנו, שמהרה נזכה לעלות פנימה, פנימה אל הקודש, ולהקריב תודה גדולה, ולקיים ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה, ומחכם ואיש מוראי לה, ויתבוננו חסדי השם. חג שמח.